גיליתי הערב, טוב, לא גיליתי, כי ידעתי כבר שיש לי איזשהו הרגל שאני מה זה צמוד אליו, להתקלח לפני שיחת דרמה. אין מצב. הקור הזה, וואו. אני רוצה לדבר עליכם הערב על מה שאני אקרא לו כאן החיכוך הזה. החיכוך הזה והחופש מהחיכוך הזה. נתחיל אולי באיזשהו קטע מספר שאני נורא נורא אוהב, אני מניח שרבים מכירים אותו ואולי גם אוהבים, הנסיך הקטן. הרבה פעמים אני מדבר עליו כאן, והרבה פעמים אני אומר לעצמי, אני אזכור בפעם הבאה לקחת אותו מסיני, הבת שלי, שאני אוכל ממש להקריא, אבל מיינדפולנס, מיינדפולנס, אבל יש שם קטע הנסיך הקטן מבקר באיזושהי כוכבית עם איזושהי מספר, אני לא זוכר את המספר שלה. וזה מין כוכבית קטנטנה, מין כדור כזה קטנטן, שכל מה שיש בו זה כיסא שיושב עליו איש עם כתר על הראש ועם גלימה שמכסה את כל הכוכב. והנסיך הקטן מגיע לשם והוא שואל אותו, אומר לו, מי אתה? אמר לו, מה זאת אומרת מי אני? אני המלך. ואז הוא מסתכל מסביב ואומר לו, על מי בדיוק אתה מולך כאן? אין כאן שום דבר, יש שם. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת על מי אני מולך? אני המלך של כל הכוכבים וכל השמיים וכל מה שקיים. אמר לו, וואו, על זה אתה מולך? אמר לו, בוודאי. אז הוא אומר לו, הנסיך הקטן הייתה איזושהי שריטה, היו לו כמה, אבל אחת השריטות שלו היה שהוא נורא נורא אהב שקיעות. אז הוא אמר לו, מה, תגיד, אתה יכול לעשות שתהיה שקיעה? אז הוא אמר לו, בוודאי. השמש נתונה למרותי. אמר לו, תעשה לי שתהיה שקיעה. אמר לו, אין בעיה. אז הוא מסתכל בשעון וזה, והוא אומר לו, השמש, אני מצווה עלייך שתשקעי עוד 4.5 שעות. אומר לו, מה זאת אומרת? מה? אז המלך אומר לו, אם אני הייתי מצווה עליה שתשקע לא בזמן שבו היא שוקעת, והיא לא הייתה עושה את מה שאני אומר לה, למי הייתה האשמה? בשמש או בי? בוודאי שהיא לא יכולה לנהוג אחרת ממה שהיא נוהגת. ואני מצווה עליה לעשות את זה. הנסיך הקטן מדבר הרבה על דברים לנו המבוגרים נראים הרבה פעמים כמוזרים או ילדותיים. והוא מאוד מאוד מנסה לפתוח בנו שאלה, לראות אם הדרך שבה כבר התרגלנו אנחנו, עם ההיגיון שלנו לראות את הדברים, האם זה באמת הגיוני? אם זה כן הגיוני, האם זה חכם? ההרגל הזה שלנו לצפות מהעולם להתנהג כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה. העולם, בין אם זה מה שאנחנו קוראים לו העולם בחוץ, או בין אם זה מה שאנחנו קוראים לו העולם הפנימי שלנו. בין אם זה אנשים, מאורעות, חפצים, ובין אם זה המחשבות, הרגשות, התפיסות, כל מה ש... כמו שאנחנו מבחינים כאן, בצורה כל כך כל כך אינטנסיבית, כל הזמן רוחש ומתנהל מתוך לא יודע מה, אבל זה בטח לא מה שאנחנו רוצים ואומרים לו. ועדיין הציפייה הזאת שלנו, משהו בנו כמו מנסה לצוות על החיים, על העולם, להתנהל כמו שאנחנו רוצים. ואנחנו אולי חושבים שהנסיך הקטן והמלך ילדותי עם משהו. אולי יש משהו בעצם קצת ילדותי בציפייה הזאת שלנו. הרי בעצם כשאנחנו עוצרים וחושבים על זה, זה די ברור לנו שזה לא ככה. תחשבו על זה ביחד, יש לנו ניסיון חיים של הרבה מאות שנים. ובכל הניסיון הזה אנחנו שוב ושוב מתחככים. שוב ושוב מכירים את תחושת החיכוך הזאת בין איך שהייתי רוצה שזה יהיה, איך שאני חושבת שזה צריך להיות, אמור להיות. אתם זוכרים, מההתחלה אנחנו די מציפים את להבחין בתוך המדיטציה, כשכלפי המדיטציה עולה הגישה הזאת, זה אמור להיות ככה, זה צריך להיות ככה. גישה כל כך בסיסית שלנו לדרך שבה החיים מתגוללים, ועם כל האלה שקוראים לנו, אנחנו כמו מסרבים אפילו לעיין באפשרות להתפכח מזה. לתת באמת להדהד בתוכנו לאפשרות הזאת שהחיים הם לא כאן כדי לספק את הרצונות שלנו. החיים הם פשוט מה שהם. שום דבר לא יכול היה להיות אחרת ממה שהוא עכשיו. עובדה. אם הוא יכול היה להיות אחרת, הוא היה אחרת. באיזשהו אופן אפשר לראות את זה כאילו נשתמש בצורה תפיסה שהיא מאוד מקובלת בחברה ובתרבות שלנו, שאבולוציה שלמה התארגנה ותקתקה והתפתחה כדי להוליד את הרגע הזה. אין ספור תנאים ונסיבות הולידו אותו בדיוק כפי שהוא. תחשבו למשל על הסיטואציה הזאת. אנחנו כולנו קהילה קטנה יושבים כאן הערב. כל אחד מאיתנו, כמה דברים שאנחנו מודעים להם קרו והתרחשו כדי לאפשר לזה להיות. מישהו שסיפר לנו על הריטריט, אימייל שהגיע, מישהו שהלך מעולמנו ויצר בנו איזושהי תחושה של אני חייב להיות כאן, מישהו שלא הלך מעולמנו ונשאר בבית עם הילדים או עם החתולים או עם משהו שלא יהיה. מכונית טועה שהתנגשה במכונית לא שלנו. התפתחות של אנושות, של מדינה, של עם, מה שתרצו, כל כך הרבה תנאים ונסיבות, מזג אוויר, אי אפשר בכלל להעלות על הדעת את כל זה. כולם הצטרפו כדי ליצור את זה. לא כדי, מתוך איזושהי מחשבה מודעת של מישהו או משהו כדי ליצור את זה. אבל הנה, הכל הצטרף, וזה, ועכשיו זה כך, ועכשיו זה כך. ובדיוק
באותה צורה כל מחשבה שעוברת אצל כל אחד מאיתנו. היא לא מגיעה סתם. כל הרגשה, כל תחושה בגוף, תנאים ונסיבות שהצטרפו. ככה זה. ובתוך כך, המנגנון הזה, המנגנון הכל כך בסיסי הזה של להתחכך, אבל רק אם, אבל רק אם הכאב הזה בברך לא היה, אבל רק אם השכנה שלי ידי לא הייתה נושמת כל כך עמוק, אבל רק אם לא היה כל כך קר בן דור, וואי. כל חורף, אני כבר כל כך זוכר כמה קר כאן. ומשכנע את סיני, הבת שלי, לתת לי את הפוך שלה, לוקח את המיל, צמר האהבה הזה והכל. ועדיין אמור, וואו, כמה קר לי כאן. כל החיכוך הזה יוצר איזושהי פן בתוך החוויה שלנו של חוסר נחת, חוסר שביעות רצון, שיטוי נורא נורא יפה בשפה העברית. הרצון הוא לא שבע, יש לו צורך בעוד משהו. ואנחנו, אין לנו מה לעשות אלא לציית לזה. תחושת הצמא הזאת, רעב. באיזשהו אופן, אפשר לומר שזה בעצם מה שלימד הבודה. הבודה אותו מורה רוחני שחי לפני מעלה מ-2500, כמעט 2600 שנה, בצפון הודו של היום, ומהווה מורה והשראה עבורנו, עבור רבים אחרים. בעצם מה שאנחנו עושים כאן מתבסס על מה שהוא לימד בהשראתו, עם ניסיון לתרגם ולתרגש, כמו שאומר חבר טוב שלי שמתרגש שירים מהודית בעיקר. הוא הלחים את המילה תרגוש, תרגום, לתרגם עם רגש. להעביר את המקום, לא רק, לא את המלל, אלא מה זה בעצם אומר לנו. בודה התבטא כמה פעמים, הוא אמר, אני מלמד דבר אחד ויחיד. אי נחת והסוף של אי הנחת. זה כל מה שאני מלמד. אם תרצו, כל התורה על רגל אחת. כמו אתם מכירים את אלה, ביהדות יש את הגר שהגיע לשמיים ואמר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת. הוא אמר לו, סע. אז הוא הלך להילל. אמר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת. אז הוא התייחס, הוא ענה. אמר לו, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אז אם תרצו, הדרך מסוימת אולי לראות מתוך הדרשות, מתוך הדברים שהבודה אמר, אני מלמד אי נחת ואת הסוף של אי הנחת. יש בזה משהו מאוד מאוד מעניין, כי הוא אומר שהוא מלמד דבר אחד ויחיד, אבל הוא אומר גם אי נחת וגם את הסוף של אי הנחת. לכאורה שני דברים. ובאיזשהו אופן אולי יש לכך רמז להרבה ממה שאנחנו פוגשים כאן, שהדרך הזאת, שאולי מקבלת איזה שהם כותרות בומבסטיות, כמו דרך רוחנית, מדיטציה, דברים שאנחנו אולי מדמיינים בהם, לצאת מכל זה, קור, חום, לא נוח, כואב בגוף, משהו יותר עם שאר רוח, ובעצם זו דרך שכל כך מזמינה אותנו לפגוש את זה. זה לא איזושהי דרך עוקפת, היא נחת, סטרס, סבל, דברים שמאוד מאפיינים את החיים, אלא דרך שמציעה שדווקא בלב של החיים כפי שהם, מצוי חופש, מצוי שחרור, והוא מתבסס, האפשרות שלנו בכלל לראות את זה ולהטמיע את זה, עוברת דרך הנכונות שלנו להיווכח. להיות באופן מאוד אינטימי עם אי הנחת, עם הסטרס. ישנה דרשה שאני מאוד מאוד אוהב אותה, שמתארת איזשהו תלמיד של הבודה, מישהו שנמצא איתו כבר האמת תקופה מאוד ארוכה. הדרשה מספרת איך בזמן שהוא יושב במדיטציה, פתאום עוברת לו איזושהי רכבת של מחשבות, ומתנסחת בערך כך, אומר לעצמו, כבר שנים אני איתו עם הבודה הזה, ובעצם הוא אף פעם לא שמעתי אותו אומר, האם היקום הוא נברא? האם הוא נצחי? שהוא עתוד להיכחד? האם יש לו גבולות? או שהוא אינסופי? האם הגוף והנפש הם אחד? או שהם נפרדים? מה קורה אחרי המוות? מה קורה עם הבודה אחרי המוות? הוא אף פעם לא התייחס לשאלות האלה, לשאלות פילוסופיות, מטאפיזיות. בעיניים מאוד יפות, משמעותיות, מסקר. הוא אף פעם לא אמר כלום על זה, וקצת נמאס לי. אז אני הולך אליו, אני מתכוון ללכת אליו, ואני אשאל אותו, אם הוא ייתן תשובה שתניח את דעתי, אני אמשיך לתרגל את החיים הרוחניים האלה איתו, אבל אם לא, ואז הוא ניגש אליו, הוא אומר לו, תשמע, עשיתי בסוטרות, הכל זה חזרות על חזרות על חזרות, זה חוזר על עצמו המון פעמים, הרבה בגלל שזו מסורת בעל פה, הדברים שדיבר הבודה במשך כמה מאות שנים הראשונות לאחר הסתלקותו מן העולם, שומרו לידי מסורת בעל פה לפני שהם הועלו על הכתב. ואז הוא ניגש אליו ואומר לו, עברה לי המחשבה הזאת, תוך כדי שעשיתי מדיטציה, והחלטתי לגשת אליך ו... לשאול אותך, אני אשמח לשמוע את התייחסותך, אני רוצה תשובה. והבודה עונה לו במשל. אומר לו, נניח מלנקיפוטה, מלנקיפוטה זה השם שלו, אומר לו, נניח שאיש אחד נפצע בשדה הקרב, פוגע בו איזשהו חץ והוא נפצע, ומיד מזנקים שם בין החיצים שעפים וכל התופת, כמה מהחברים שלו, ומושכים אותו, מצליחים לחלץ אותו הצידה, ומביאים לשם איזשהו מנתח, והמנתח ניגש אליו ורוצה לנתח אותו, להוציא מהגוף שלו את החץ המורעל, להציל אותו. והאיש הזה, שלושת רבעי לא בהכרה, אבל איפשהו מתוך שם הוא מרים את היד, ואומר, רגע, 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 לפני שאתה מוציא לי את החץ המורעל, אני רוצה שתגיד לי, איך קוראים לאיש שירה את החץ הזה בי? מאיזה משפחה הוא? מאיזה חמולה הוא? מאיזה עץ הוא עשה את הקשת? מהזנב של איזה חיה הוא עשה את המיתר? מאיזה עץ הוא עשה את החץ? מה זה הרעל שהחץ הזה טבול בו? יש שם עוד איזשהו פירוט די, די מדהים שרק פותח. כמה שאלות אפשר לשאול על חץ וקשת? אולי כמו כמה דברים אפשר לראות בנשימה או בתחושת גוף שלפני זה לא מעלים על הדעת. בכל מקרה, הוא אומר לו את כל רשימת השאלות, הוא שואל את כל השאלות האלה, הוא אומר לו, ואז מה יקרה לאותו איש? הוא הרי ימות. בתשובה הוא לא יקבל. בדיוק אותו דבר, מי שבא אליי ושואל אותי שאלות כמו, האם העולם נברא, האם הוא יכחד, האם היקום נצחי וכו', אותו אדם ימות, ותשובה הוא לא יקבל. שים לב למה אני אומר ולמה אני לא אומר. לא משנה מה תהיה ההשקפה שלך בנוגע לכל השאלות האלה. בין אם היא תהיה זאת ובין אם היא תהיה זאת. ושוב, בחזרה הבלתי זה, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה. לא משנה מה תהיה ההשקפה שלך, עדיין. יש לידה, יש הזדקנות. יש חולי, יש מוות, יש מפגש ולחיות עם מה שלא רצוי, יש להיפרד ממה שרצוי. כל זה שבודה מכנה את זה אי נחת, סטרס, זה ישנו. כל מה שאני מדבר עליו הוא על העובדה שיש אי נחת. על מה נותן דלק לאי-נחת, ועל הסוף של אי-נחת, ועל הדרך לכך. אי-נחת תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי. אי-נחת, הסטרס, הסבל, זה גם מתורגם, זה המילה בפאלי דוקה. מתייחסת גם למקומות שקל לנו לזהות אותם כסבל, כאב גופני, כאב נפשי, חזק. וגם המקומות המעודנים יותר של התחושה הזאת של אם רק, לו רק, לו רע עוד קצת מזה. רק המזגן היה דולק עכשיו, אז לא היה לי קר. אם רק המזגן לא היה דולק עכשיו, הייתי שומעת בקלות. כמה זה נוכח בתוך החיים שלנו. במקום אחר, הבודה אומר, זהו העל... העל מותי. שחרור מאחזות. או שחרור באמצעות אי-אחזות. כשהבודה מדבר על חופש, הוא לא מדבר על חופש במובן שהרבה פעמים אנחנו מדמיינים אותו. מילוי קטן. כשהיינו ילדים בבית ספר, כל יום, כל יום, כשהיה הצלצול האחרון מגיע, והיינו הופכים, אני לא יודע אם היום עוד עושים את זה, היינו הופכים את הכיסאות על השולחן, היינו שרים, אבא הייתה בשמחה רבה. ככה היה נגמר כל יום, זה היה טקס. עד היום, ואני כבר אוטוטו בן, עד היום, כל פעם שאני גומר לעשות משהו שאני צריך לעשות אותו, ולפעמים זה דברים שאני צריך ונורא נורא אוהב, סביר להניח שמחר בסוף היום יתנגן השיר הזה בלב שלי. יחי החופש, איך אנחנו קוראים לזה באיזה בית ספר? החופש הגדול. עוד התחברתי למונח הזה עד שהיו לי ילדים. גם אני אומר לאחותי שהיא מורה, מה החופש הגדול? החופש הגדול לכם, המורים. החופש הגדול. אנחנו מדמיינים בחופש איזשהו מצב שכזה, שבו נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו אולי בגלל זה גם מאוד אוהבים את המילה נירוונה. כמעט כולם היום מכירים את המילה הזאת, מילה שמחוברת לבודה, ללימוד הבודהיסטי. כשבודה מדבר על האלמותי למשל, הוא מדבר על נירוונה או ניבנה בפאלי. אחד הדברים שאנחנו, ככה אני חושב, נורא אוהבים בביטוי הזה נירוונה, אנחנו לא באמת יודעים מה זה אומר. אגב, אתם יודעים מה זה אומר? מילולית, כיבוי. הרבה הרבה פחות סקס ממה שזה נשמע. כיבוי. ואנחנו מדמיינים עם זה איזשהו סוג של פנסיה אולטימטיבית כזאת. איזשהו מקום כזה. הייתי בדרך לפה, בדיוק דיברתי בטלפון עם איזושהי אימא של חבר שיצא לפנסיה לפני שנה, והיא בדיוק אמרה לי, הרני, אל תחכו לפנסיה. זה לא מה שאתם חושבים. אבל אנחנו חושבים, מדמיינים איזשהו מצב כזה, שבו לא נצטרך להתחכך עם כל הדברים האלה של החיים. שאנשים שלא מתאים לנו, ייכנסו לנו לספייס. שהטמפרטורות יחליטו להתנהל לא באופן שמתאים לנו. וכמה מתאים לנו, למשל, בטמפרטורות? באיזשהו טווח של בין 4-5 מעלות, טיפה יורד מתחת, תחילים לגבוש משהו, להדליק מזגן, טיפה עולה מעל, להתפשט. מהו הטווח הזה? אנחנו מדמיינים איזשהו מצב כזה. בתוך החברה והתרבות שלנו, שדרים לנו כל מיני ערכים. אם יהיה לי מספיק כסף, אם אני אהיה מספיק מפורסם, אם אני אהיה מספיק דומה לתמונת פוטושופ שאני רואה בז'ורנל, זה מה שיגרום לי. החיכוך הזה, החום שעולה מהחיכוך הזה, כיבוי, אולי עכשיו זה קצת פחות, הביטוי אולי קצת פחות מעורר, כיבוי. כשהבודה מדבר על חופש, הוא לא מדבר על איזשהו מצב של לעשות מה שבא לי. הוא גם לא מדבר על מה שעולה מאוד מהמילה. בעברית זה בא לידי ביטוי דרך המילה, למשל, להיות עצמאי, עצמאות. זה עולה לי לפחות בתוך הקונטקסט של מלחמה. אנחנו קוראים מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות. המילה ממש זהה. עצמאי זה להיות בלתי תלוי. כאילו יש באמת מצב כזה. כאילו באמת לעומקו של עניין, אני יכול להיות משהו שהוא לא בקשרי גומלין עם אנשים, עם בעלי חיים, חפצים, מצבים אחרים. אז כשהבודה מדבר על חופש, הוא לא מדבר על איזשהו סוג של חופש כזה שאולי אנחנו מדמיינים אותו. הוא מדבר על חופש, על השחרור מאחזות, שחרור באמצעות אי-אחזות. וכאשר אנחנו מדברים על אי-אחזות, המפתח הוא לראות את המנגנון של ההיאחזות. אין צורך להיאחז בכל מיני היאחזויות קונקרטיות שלנו. שווה לראות אותם. ההיאחזות שלנו בביטחון כלכלי, ההיאחזות שלנו באוטו, בסמארטפון. ההיאחזות שלנו באנשים. לפני כמה חודשים זוג חברים שלי קיבל החלטה מאוד אמיצה. הם החליטו לעשות סאבלט על הבית שהם שוכרים אותו. לקחו הלוואה, ארזו את עצמם ואת הילדים ונסעו לאירופה. קנו קרוון והתחילו לטייל, לנדוד. פתאום לפני כמה שבועות אני מקבל ממנו טלפון. והוא אומר לי, אנחנו בארץ. אמא של אשתי גוססת. כבר הייתה חולה זה זמן בסרטן. ויום לפני שבאתי לכאן פגשתי את החברה. והיא סיפרה לי על המפגש עם אמא שהייתה חצי בהכרה. ובעצם ממש חיכתה לראות אותם, לראות את הבת. ועל ה... היא אמרה לי, אני משחררת אותה. אני מרשה לה ללכת, אני גם יודעת שהיא רוצה, היא אומרת את זה. אבל אבא לא מוכן. כל כך קשה לו והוא לא מוכן, והוא אומר לה, אני לא מרשה לך ללכת. אני לא מוכן שתלכי. היא אמרה לי, אבל היא הולכת. היום בצהריים קיבלתי טלפון מדסי, זוגתי, שהיא הלכה, היא מתה. וזה כל כך טבעי, כל כך מובן. הקושי שלנו, הקושי שעולה, להניח, להרפות ממשהו אהוב שהולך מן החיים ללכת. ובו בזמן, איך אנחנו חיים בתוך מציאות שזה טבעה. שטבעה הוא שבין השאר דברים שאנחנו רוצים ואוהבים נלקחים מאיתנו או לא ניתנים לנו. ודברים שאנחנו לא רוצים נוכחים. הנכונות שלנו לפגוש את הפחד מזה, את הסלידה הראשונית, היא מפתח. המנגנון הכל כך בסיסי, שלכאורה נראה לנו, זה חייב להיות ככה. ובאיזשהו אופן זה כן, זה לא בסדר, זה לא שקרה איזשהו קלקול במישהו מאיתנו. לא, אין בזה שום קלקול. ככה זה. ובכל אופן, יש בנו את היכולת למצוא בנו מקום שמכיל את זה. מקום שנוכח עם כל הלב. וזה לא שזה הופך ומגרש את העצב. בכלל לא. אפילו נהפוך הוא. זה נותן לעצב להיות לגמרי משהו. עצב. ועצב הוא כל כך עצוב. האי נחת היא לא העצב. הוא הכאב. האי נחת היא הסירוב, החיכוך, הלריב עם זה. אבל זה משפט מאוד מאוד יפה של ג'וזף גולדסטיין, אחד המורים הוותיקים והאהובים במסורת הזאת, מסורת התובנה, אם נקרא לה, או אינסייט, תובנה. זה בעצם התרגום לעברית של המילה ויפאסנה. ויפאסנה, המשמעות שלה זה לראות את הדברים כפי שהם, לראות את הדברים מעבר לאיך שהם נראים, לראות אל תוך הדברים. באנגלית זה מאוד נושא את התוכן הזה, insight, שיש בו גם את המקום המאוד מיידי. זה לא איזשהו משהו ללמוד אותו, משהו מאוד ישיר, ראייה. ובו בזמן היא נושאת גם איזשהו מקום של תבונה, אם תרצו. וג'וזף גולדסטיין, אחד המורים הוותיקים במסורת הזאת, האינסייט זה בעצם הדרך של התרגום או התרגוש של מה שלימד הבודה במסורת הזאת אל המערב. הוא אומר כאן, חופש אינו איזושהי חוויה מסוימת, איזושהי חוויה חדשה. ולא משנה כמה מענגת תהיה החוויה הזאת. חופש הוא תודעה לא אוחזת. והוא תודעה לא אוחזת עכשיו. גם תודעה לא אוחזת. אין צורך לקחת את זה כאיזשהו רעיון. כאיזשהו אידיליה לשאוף אליה, אלא לראות את זה כתרגול, כהכוונה אל תרגול, שמתחילה בעצם בשאלה, איפה היחזות מתרחשת עכשיו, והאם אני יכולה להרשות לעצמי לחוש בה, להיות באינטימיות איתה. כאשר אנחנו נאחזים, אנחנו יודעים, אנחנו חשים את הקיפוץ, חשים את הדיוק שנמצא שם. הנכונות לחוש בזה מקרוב כבר עושה את מה שאנחנו קוראים לו אולי להרפות. באיזשהו אופן להרפות זה לא לעשות שום דבר. גלגלתי פעם בהודו, היה ברישיקש בצפון הודו, לאיזשהו ריטריט של יוגה. כמה חברים הלכו וסיפרו לי ומאוד מאוד המליצו, והיה נשמע טוב ומין תקופה, ויאללה הלכתי לריטריט. ואז ממש כשמתאספים שם וכמה ימים הראשונים מוצאים לעצמנו מקומות, אני פתאום מתחיל לראות שהאנשים שמגיעים, מגיעים אנשים מכל העולם, כולם מין יוגיסטים כאלה, כבדים ומורים ליוגה. ואני כל החיים, עשיתי אולי כמה מתיחות מונחות בבוקר בריטריט מדיטציה, ומה, טוב, לא נורא, אמרתי, זורם. ואז ממש יום לפני זה מישהו סיפר שהמורה הזה גם מרביץ. וואו, מה זאת אומרת? אמרו לי, חכה, תראה. רודרה, רודרה ג'י, מישהו מכיר, מורה בחסד. קיצור, מתחיל הבוקר למחרת, מופיע המורה, לובש מכנסיים קצרים כאלה, כחולים עם פס כאלה, כמו של מדריכים בצבא, לפחות כמו שאני דמיינתי אותם, הולך הליכה נמרצת כזאת, מדבר, צועק כזה, בקול מאוד חד וברור, אני מרגיש כזה כמו תרגילי סדר, באיזשהו אופן. טוב, מתחיל להתפתח, הוא מסביר, אני מסתכל, עושה את ה... מנסה לעקוב, ואני די מהר רואה באיזשהו אופן שהוא צועק, הוא מדבר למישהו, הוא באמת ניגש, ונותן לו איזה אחת. לא הסתלו את זה עליי. ואז בבוקר של היום השני, אם אני לא טועה זה היה, אנחנו שם באיזשהו תרגול, והוא בקצה השני של האולם, והוא צועק משהו, ומהרגע הראשון שברור לי שהוא צועק אליי, ואני מין זה, והוא לא הספיק לצעוק הרבה, הוא ישר מתחילה ההליכה הזאת שלו, והבנתי שהוא אומר לשחרר משהו, אבל לא הבנתי מה זה הדבר הזה שהוא אומר לשחרר. אמר איזשהו, אני עד היום זוכר, זה היה נשמע לי למבר, עד היום אני זוכר את הצליל, אני לא יודע מה זה היה, איזה מילה זה הייתה הכוונה, ואז הוא ניגש אליי ונתן לי פה, ככה, מהיר כזה, ואני זוכר לרגע כמעט עולה בי איזשהו עקיבוץ מהמבוכה של, אבל אז התנועה פה, המכה הייתה כל כך חדה, תשומת הלב שלי הלכה לכאן, ומה הרגשתי? את הקיבוץ שהיה שם ברגל, את הקיבוץ שהוא ראה מהצד השני של האולם ואמר לי לשחרר. וכשהרגשתי אותו, הוא השתחרר. כאשר אנחנו מרגישים את השריר שמקווץ, לא את הרעיון, אני מרגיש מקווץ. כאשר אנחנו באמת מרגישים אותו, זה מה שקורה למשל במסאז'. האצבעות נוגעות עם רוח, עם אהבה, עם קבלה, אבל הן מהירות את ההרגשה במקום הזה, ומתוכו מתאפשרת ההרפיה. זה כמו אם תרצו שאני יחזיק בזה, ואני, אוקיי, רן, שחרר את זה. שחרר, נו. ואני, אולי אני אנסה לעשות כל מיני תנועות. שחרר. כל עוד אני לא ארגיש כאן את התחושה שאוחזת, לא משנה כמה אני אתאמץ בכל מקום. אבל כאשר אני ארגיש את זה, אם זה לא היה נדבק לי ליד. איך אני עושה את זה? זו השאלה שעולה בנו כל כך חזק. כאשר אנחנו כל כך שמים לב בכל כך הרבה אספקטים ורגעים, איך אנחנו נאחזים כאן, בתוך המדיטציה. נאחזים בין בצורה הנגטיבית, בהתנגדות שלנו, לכאב למשל, או לעייפות. או בין עם ההשתוקקות לאיזה משהו שאנחנו קמהים אליו ולא יכולים להרפות. איך אני עושה את זה? איך אני מרפא? ועצם השאלה הזאת היא כבר בה, יש את התשובה והבלבול. כי קודם כל, זה לא עניין של לעשות, למרות שזה מה שהשפה אומרת. לא יודעת. אפשר להתייחס לזה אחרת, אבל זה לא משהו של לעשות אותו. ולא צריך שאני יעשה משהו. זה מתוך ההסכמה של הלב להיות נוכח, להרגיש, מתוך ההתפכחות שלאט לאט קורית, כמו שאתם רואים, כמו מאליה, יותר ויותר רגעים כאלה של צלילות או בהירות שכזאת, שזה לאו דווקא מרגיש שווה סופרלטיבים כמו צלילות או בהירות. רגעים כל כך פשוטים שכאלה. עלה של עץ, עגל טל, צליל, פק. יותר ויותר מזה מאפשר בעצם, כמו לאבד עניין בדינמיקה המוטמעת כל כך עמוק, שמנסה לסדר את הדברים, ליצור איזשהו מצב מיוחד. לא לריב עם זה. גם עם זה, לא לריב עם זה. זה כל מה שזה. אין למנגנון הזה שום כוח משל עצמו. אני מאוד אוהב את הדרך שסטיבן בצ'לו, מורה מאוד יקר, גם חבר אהוב במסורת הזה, וזאת כתב בספר שלו, ספר שלו שנקרא בודיזם ללא אמונות, שאני אספר לכם עליו אולי עוד מחר, כשאני אספר לכם שהוא מוצא למחירה בשולחנות. ספר ש... אני וכרמל שלב תרגמנו אותו. סטיבן שמעבר לעומק הראייה שלו את החוכמה הבודיסטית, הוא גם סופר, יש לו יכולת מילולית מאוד מאוד יפה. כותב, אפשר לוותר על השתוקקות והאחזות כמו שילד נוטש ארמונות חול. לא על ידי הדחקת הרצון לבנות אותם, כי אם על ידי פנייה הצידה מפעילות שאינה מעוררת עוד עניין. כמו שכל כך רבים מכם דיברתם היום בקבוצות, יש בזה משהו כל כך מעייף. ורק על לראות שהסלידה מזה והניסיון להזיז את זה, היא בדיוק אותו דבר. הסלידה מהמנגנון שמנסה גם לנסות מזה להיפטר, זה מעייף באותה מידה. בדיוק כמו שלא אנחנו החלטנו לבוא לכאן. ויום אחד, פה, מצאנו את עצמנו כאן. לא אנחנו בחרנו את התנאים ואיך זה עובד, ולא אנחנו יצרנו את המנגנון הזה. שהוא לא שלי, הוא לא. אצלי זה ככה, אתם מכירים את זה? אצלי... זה פנומנה של המיינד האנושי. אני לא בראתי אותה, לא יצרתי אותה, ואני לא אחראי עליה. אני גם לא צריך להזדהות איתה. לא חייב. תן לה לעשות את מה שהיא עושה. שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם. רוצה לסיים בשיר קצר של המשוררת ההודית ללה. התשתי את עצמי בחיפושים. אין איש מוצא את זה במאמצים. נמסתי לתוך זה והגעתי הביתה. למקום שבו כל קד מלא. אך איש אינו שותה. נסיים ברגע של דממה משותפת. מי ייתן וכל היצורים החיים יחיו בשלום. מי ייתן וכל היצורים החיים יחיו באחווה. מי ייתן וכל היצורים החיים יחיו בשלום, אחווה ואהבה. תודה על ההקשבה.